זה ככה לג בעומר, אז זה המיטיבי לכת עכשיו, כלומר זה מי שיתרו על המדורות ועל החופות.
לחיל
אל חיל. באמת, חג שמח. אנחנו התחלנו לעסוק בפרק א' של לג בעומר בשבוע שעבר. נכון? דיברנו על רבי עקיבא. אמרנו שלפרק ב' של לג בעומר לרבי שמעון, ניכנס בעזרת השם ככה מעט מעט, אבל ניכנס מעט ממה שאפשר לרבי שמעון עכשיו. ברבי שמעון קשה לדבר, אני עודד ככה בסוף, אני זכיתי להיות איתו הלילה, אני ככה אחרי לילה שלם במירון. זה עוצמות מופלאות שצריך לנסות להבין אותן. ואני רוצה להתחיל, מה? לא עשיתי משהו? מופעל. יש בעיה, יאל? אתה רוצה פה לראות? בסדר? אחרת אני מקבל מוסר אחר כך. זה בסדר? זה מאיר אדום. זה מאיר אדום. טוב, אז קודם כל המושג ההלכתי של לג בעומר הוא מושג מעניין מאוד. ואני לא רוצה לדבר עכשיו בכלל על ההילולה של צדיק ועל המושג הזה, אבל זה מושג הלכתי מעניין, מופיע בתז, אני בכוונה פותח במקור הלכתי קלאסי, מופיע בתז, בטורי זהב על השולחן ערוך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מופיע שם סיפור מאוד מעניין, שהתז מביא אותו בלי לתאר את הנפקמין על ההלכה. אני דעתי על זה לעצמי מדיני אבלות, אני מיד אגיד לכם למה התגלגלתי אליו. התז מביא סיפור של תלמיד הארי. תלמיד הארי, רבי אברהם הלוי, שהיה אומר בכל תפילותיו, מעניין מאוד, גם בשבתות וימים טובים, היה אומר בכל התפילות, נחם. נחם של שאנחנו אומרים בתשעה באב, שבעזרת שבוע נגיד, שאמרנו. היה אומר בכל תפילותיו, נחם גם בשבתות וימים טובים. זה לא לפי הלכה כמובן, וזה לא נפסק להלכה, ואסור לפי הלכה. האריזל היה אומר עליו שהוא קדוש ועליון ושהוא במושגים של הארי עלגול או המשך או בירור של ירמיהו הנביא, והוא מתאר את הבכי על החורבן, ולכן גם בשבתות וימים טובים הוא צריך להגיד את זה. הוא היה אומר לכם. ומופיע סיפור באמת קבלי לחלוטין, אבל הוא מופיע בתז, כמו שאני מזכיר, שבלג בעומר, שנקרא אצל הארי שמחת רשבי, ביום שמחת רשבי, הוא היה בקבר הרשבי, הוא היה במירון, וגם שם הוא אמר לכם, כמו שהוא אומר כל הזמן. והארי אמר לו שרשבי מקפיד עליו. והיה אסור לו להגיד נחם בלג בעומר. שרשבי מקפיד עליו, והיה אסור לו להגיד נחם בלג בעומר. ואתה אז גם הביא תוצאות קשות שהיו לזה, ולא ניכנס לזה עכשיו. עכשיו, זה סיפור פנימי. זה סיפור באמת, זה מושגים פנימיים, רוחניים, שאין לו נפקות הלכתית. אנחנו לא נפסוק להגיד נחם ולא... אבל התוצאה ההלכתית של הסיפור, כשהוא מובא על ידי פוסק הלכה, אומרת תוצאה מופלאה, זה בסדר שאותו רבי אברהם הלוי אמר נחם בשבתות וימים טובים, אבל לא בלג בעומר. כלומר, ברור שזה לא מושג הלכתי. זה לא יום טעון הלל, וזה לא יום טעון... כשרוצים להבין את המושג שמחת רשב"י, הסיפור הקבלי הלכתי הזה הוא מאוד חשוב. כי כל המושג הזה של שמחת רשב"י צריך להבין אותו, ואני לא רוצה להיכנס לא להילולה ולא לשמחה, אלא לרשב"י, לרבי שמעון בר יוחאי, לסוגיה המיוחדת הזאת של ל"ג בעומר, של הוד שבהוד, של רבי שמעון בר יוחאי. והמושג הזה, הסיפור הזה, שרשב"י מקפיד על הנחם, שכן היה נכון לאותו רבי אברהם הלוי לומר אותו בשבתות בימים טובים, תודה רבה, על פי דברי הארי ז"ל, זה באמת דבר שמחייב הבנה עמוקה. אני אתחיל את הדברים בעוד דבר אחד, יישר כוח, ביקשתי שיכתבו לי אותו כי לא היה לי פה את המקור. בשבוע שעבר הזכרנו בדברי רבי עקיבא את הפרק האחרון במסכת אבות, שלמדנו בשבת האחרונה שעברה, פרק שלישי, ושם רבי עקיבא אומר סייג לחוכמה שתיקה, ודיברנו על השתיקה של רבי עקיבא לקראת סוף השיעור. דיברנו על הקדיש שרבי עקיבא לימד את הילד להגיד, ועל השתיקה של רבי עקיבא. רבי שמעון בר יוחאי אומר לתלמידיו, כך מביאה הגמרא, מושג אדיר, שנו מידותיי, שנו מידותיי, לימדו את מידותיי, שמידותיי תרומות ממידותיו של רבי עקיבא. מידותיי תרומות, מידותיי מופיעות מהתוך הפנימי של רבי עקיבא. שנו מידותיי. ביטוי מעניין מאוד. אחד, רשב"י מדבר עליו כמה פעמים. רשב"י אומר בגמרא, רשב"י אומר, יכול אני להציל, יכולה אני להציל את העולם מן הדין. אני יכול להציל את העולם מן הדין. יכולה אני להציל את העולם מן הדין. זה מיותר להגיד שרשב"י לא בא לספר עכשיו את גדולתו. ואני ארצה להגיע לזה בהמשך. כשרשב"י אומר את המשפט הזה, רשב"י מתכוון להגיד, יש לי את הכוח לגלות לך שאתה יכול להגיע לזה. זה הכוח שיש לי. יש לי את הכוח לגלות לך את הכוח שלך כשאתה תגיע לדבקות הזאת במה שרשב"י רוצה לגלות. אני אגיע לזה עוד רגע. התחלתי את הכל בזה שכשדיברנו על רבי עקיבא דיברנו על השתיקה. הרמ"א מפנו מובא שוב במקור הלכתי מאוד מעניין, בשו"ת חוות יאיר, ספר שאלות ותשובות, מגדולי ספרי השאלות ותשובות, ושם כתוב כך, אני מצטט: יש הרבה פעמים שמופיע בגמרא רב כהנא ורב עדה דיברו עם רב, האמורה רב, ושתיק ולא אמר. רב שתיק. מה פירוש המושג שתיק? סרב לענות, לא רצה להגיד, ושתיק. זה לא שתיקה תוך כדי מחלוקת, ושתיק. מביא חוות יאיר בשם הרמ"א מפנו את המילים הבאות: כי ידוע שרב, האמורה רב סתם, הוא רב אבא. זה היה שמו, שמו היה אבא. קראו לו רב, כמו שלרבי יהודה הנשיא קראו רבי. רב תנאו ופליג. רב, יש לו מעמד של תנא, למרות שהוא ראשון לאמוראים. כי ידוע שרב הוא רב אבא, ככה מסביר הרמ"א מפנו מובא בחוות יאיר את השתיקה של רב, תלמידו המובהק והמובחר מתלמידי רשב"י. רב, רשב"י, זה אמנם דור וחצי לפני, בסדר? רבי, חברו של רבי אלעזר ברבי שמעון. רב נמצא עם רבי, כצעיר, והוא תלמיד המובהק והמובחר מתלמידי רשב"י, למרות שהוא ודאי צעיר שבצעירים שבהם, מבעלי הסודות, ובכל מקום שאמר שתיק רב, הכוונה היה לו להשיב על פי הסוד ולא רצה לגלות. כך כותב הרמ"א מפנה. חובות יאיר מביא את זה להלכה שבמקום מסוים הסיבה היא קבלית ולא הלכתית. כלומר, שתיק שדיברנו על רבי עקיבא, רבי עקיבא השותק, מופיע ברבי שמעון בר יוחאי שמופיע בתלמידיו. ומכאן אני רוצה להתחיל את רשב"י, את ל"ג בעומר. עוד רגע לסיפור הידוע, הוא יהיה המרכז שלנו, הסיפור שכולם זוכרים אותו, של רשב"י במערה ושל הדרך למערה, אנחנו נעבור עליו ביחד עוד רגע אחד. רבי שמעון בר יוחאי בפרק רביעי במסכת אבות, הפרק שלמדנו השבת, הפרק שקראנו בשבת שלפני ל"ג בעומר, אומרת המשנה הבאה, שלושה כתרים הם. כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גביהם. השאלה הפרשנית הראשונה הידועה היא, כלומר ארבעה כתרים, ואתה אמרת שלושה. אלא שכמובן ההסבר הוא ששלושה כתרים הם, כי נתת את הכותרת, בכלל לשם מה אמרת את המספר בהתחלה. מספיק להגיד שיש כתרים, למה אתה נותן לי מספור? אני יודע לספור שלושה. כלומר, המספר בא להגיד שאין פה ארבעה. המספר בא להוציא אותי מטעות. יש רק שלושה כתרים. בעולם בעצם יש שלושה דברים שצריכים להיות הכתרים. כתר תורה, כתר כהונה, כתר כהונה הוא למי שנולד לכהונה, כתר מלכות הוא למי שנולד למלכות. כתר תורה, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. וכתר שם טוב עולה על גביהם, פירושו שאלה שלושה כתרים שערכם הוא כאשר על גביהם עולה כתר שם טוב. יש רק שלושה כתרים. נגיד את זה במילים קשות. יכול להיות כתר תורה בלי כתר שם טוב שעולה על גביו. ואז זה מלכות פגומה, זה מלכות שיכולה לעשות דברים הפוכים. יכול להיות כתר כהונה בלי שכתר שם טוב עולה על גביו. יכול להיות כתר מלכות בלי שכתר שם טוב עולה על גביו. מה פירוש שם טוב? רייטינג? מקובלות חברתית? מה זה שם טוב? פופולריות? זה מה שרשב"י בא להגיד? הרב קוק מסביר את הפסוק בקהלת, פסוק ידוע, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. והרב קוק שואל, מה זאת התקבולת של שם טוב ליום המוות ושל שמן טוב ליום היוולדו? זוכר שפעם עסקנו בזה. שם טוב מקביל כאן ליום המוות ושמן טוב ליום היוולדו. אני לא מבין מה הוא רוצה מטוב שם משמן. זה משחק מילים מעניין, אבל מה זה טוב שם משמן טוב? מה הקשר בכלל? כלומר, יש דמיון כנראה באופי, בתכונות, בין השם לבין השמן, ו- והדמיון הזה מופיע בהבנה את יום המוות ויום היוולדו. והרב קוק, זה דבר מדהים, זה עומק המושג שם טוב. בחייו של אדם, השמן הוא הדרך שבה מושכים אותו לתפקידים. בשמן המשחה מושכים את הכהן כדי שהוא יהיה מעוטר בכתר הכהונה. בשמן מושכים את המלאכים. השמן הוא מציאות שצפה, שאתה רואה אותה, היא כתר על המים. גם כתר תורה הוא סמיכה, הוא הכתרה, הוא כתר שבו מכתירים את מי שהוא בר תורה וממילא אני מקבל אותו עליי וכו' וכו'. השמן מקביל ליום היוולדו, והשם ליום המוות. הון טוב שם, מי שמן טוב, ויום המוות ויום היוולדו. כאן אנחנו הולכים להגיע לנקודה הקשה. היא קשה מאוד, אנחנו רוצים לדבר עליה. היא עולמו של רשב"י. השמן ומה שאנחנו פוגשים פה בין יום היוולדו של האדם ליום אותו. זה לפעמים אמיתי ולפעמים בלוף. זה שמן. מושכים אותו בכתר כהונה, מושכים אותו בכתר מלכות. אתם יודעים כמה כהנים גדולים מזויפים היו בבית השני? שלוש מאות כהנים. כמה מלכים מזויפים? אבל נעזוב את ההיסטוריה. המלכות היא ערך עצום. כתר המלכות הוא דבר חשוב מאוד כדי לחיות. אבל עצם היות המערכת מערכת, זה גם פוטנציאל לדברים הכי קשים שיש בעולם. הכהונה היא דבר עצום, היא דבר חשוב, אבל היא גם דבר מסוכן. גם התורה, הכתר שלה הוא הדבר החשוב ביותר, כתר תורה. אבל יש משנה אחת שחוזרת על עצמה פעמיים במסכת אבות. פעמיים. פעם בשם הלל עצמו, ופעם בשם תלמיד חבר של הלל שמצטט את הלל. רבי צדוק אומר, אל תעשה האתרה להתגדל בה, ולא קרדום לחפור בהם, על דברי תורה. וכך היה הלל אומר, ודהשתמש בתגה חלה. זה דבר פלאי, כי זו משנה שחוזרת על עצמה במסכת אבות. הלל אמר את זה מפורש בפרק א'. הוא אמר את זה. הלל אמר, ודלא מוסיף קטל החייו. יש משנה בארמית של הלל שמשתמשת, מסתיימת, והוא השתמש בתגה חלה. רבי צדוק לא מחדש. אתם יודעים מי הוא רבי צדוק? רבי צדוק הוא אותו גדול שכשרבן יוחנן בן זכאי יצא מירושלים, הוא ביקש שלושה דברים. שליש, שליש, שליש. שליש, יבנה וחכמיה. בקשה פשוטה. כל ההיסטוריה זה יבנה וחכמיה. ועוד שתי בקשות, זה היחס, זה 33%, עכשיו עוד שתי בקשות. רבי צדוק, תנו לי את רבי צדוק, אותו אני רוצה להוציא. ועוד שליש, ורופאים לרבי צדוק. אומרים בבקשה שיצא רבי צדוק, מה זה רבי צדוק? וזה בוא נראה אותו. ויוצא רבי צדוק, הוא היה אוכל גרוגרת. והתענה 40 שנה. הוא היה נראה כמו שהוא היה נראה. שהוא יוצא אחרי שרבן יוחנן בן זכאי יוצא בסיפור המפורסם עם הארון, עם הביריונים, שיוצא רבי צדוק, אומר הקיסר באיזה ציניות מפלצתית שלו, זה שכל אין. ביקשת יבנה וחכמיה, היינו נותנים לך משהו יותר רציני. זה הבקשה השנייה, כלומר שני שליש זה רבי צדוק, ובאמת אי אפשר להזיז אותו בלי רופאים. ואחרי שהוא נותן לו משברה, קצר, טיפה חוכי, הוא אומר לו, אילו היה עוד רבי צדוק אחד, בכלל לא הייתם יכולים להתקרב לירושלים. כל מה שאנחנו פה זה רבי צדוק. ורבי צדוק לא אומר משנה חדשה, הוא רק אומר, אתם יודעים מה הלל אמר? הוא אמר כמה מסוכן להשתמש בכתר תורה. הכתר תורה הוא השלושה הקטנים. ואני מה זה כתר שם טוב? מסביר הרב קוק. יש שם בעולם הזה, בין יום היוולדו ליום מותו. אותו אפשר ללכלך. שמו האמיתי של אדם הוא מה שיופיע אחרי מותו. על פי השם שלפני מותו, אתם יודעים איפה היו הרמב״ם ורבי נחמן? אולי כמעט כולם. השמן מתאר את המציאות פה. במציאות פה אנחנו חייבים מערכות, אנחנו חייבים כתבים. זה שמן, זה ממשי. השם מתאר את התוכן הפנימי, את התוכן האמיתי. את זה שהתואר לא יכול לקלקל. רבי שמעון מגיע למערה בגלל ויכוח מפורסם עם רבי יהודה ורבי יוסף. רבי שמעון, שממנו לומדים את השתיקה שדיברנו עליה מקודם, נגיע לכל לאט לאט. רבי שמעון מגיע למערה כי יושבים כידוע רבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון ומדברים על רומא. מערה במסכת שבת. ושם בדיבור שלהם על רומא, רבי יהודה משבח את מה שעושים הרומאים. הוא משבח את הקשרים, את המחצאות. רבי יוסי שותק. ורבי שמעון מגני. רבי שמעון אומר, בנו מרחצאות, בנו גשרים, בנו שווקים. אז מה? הם בנו שווקים כדי להושיב בהם זונות. הם בנו גשרים כדי ליטול בהם מכס. והיה שם יהודה בן גיירי, והלך והעביר את הדברים. ונקבעה קביעה במלכות הגדולה ברומא. יהודה שעילה יתעלה. יהודה שהעלה על נס את העשייה הרומאית, יקבל כתר. ומשם ואילך נקרא יהודה רבי יהודה ברבי אילאי, שזה היה שמו, יהודה שאילה יתעלה, יהודה ברבי אילאי, הוא רבי יהודה מתלמידיו של רבי עקיבא, שקבור קרוב מאוד למירון, בין צפת למירון. ומאז הוא נקרא ראש המדברים בכל מקום. רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. והוא גדולי 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 התנאים. רבי יוסי ששתח יגלה. ומגלים את רבי יוסי לציפורי. שמעון שגינה יארג. ומחליטים להוציא את רבי שמעון להריגה. ואז רבי שמעון בסיפור המפורסם בורח למערה. הוא בורח עם רבי אלעזר בנו למערה. והם מגיעים למערה ונמצאים שם כך וכך שנים. ואחרי זה הם יוצאים. וכשהם יוצאים הם מסתכלים ורואים אנשים חיים בעולם הזה. והם אומרים מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כל מקום שהיו נותנים בו עיניהם מיד היה נשרף. יצתה בת קול ואמרה להחריב את עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. הם חוזרים אל המערה. הם נמצאים שם עוד י"ב חודשים. הביטוי בגמרא הוא כי כן משפט רשעים בגיהינום. אין הכוונה עליהם, הכוונה היא שהתיקון, הדינים, מתרחשים י"ב חודשים. אבל צריך להבין מה הפשט, מה רשעים, צריך להבין את זה. ואז הם יוצאים. רבי אלעזר רואה שוב את העולם המעשי הזה מתרחש לנגד עיניו, ומיד שורף. בכל מקום שרבי אלעזר שורף, רבי שמעון מרפא. רבי אלעזר שורף ורבי שמעון מרפא. ואז אומר לו רבי שמעון לרבי אלעזר, די לעולם בי ובך. די לעולם בי ובך. מה שמסביר די לעולם בי ובך פירושו בעומק, לא די, שניים זה מספיק. שנינו יכולים להרים את העולם בכוח שלנו, ולא צריך לקחת את העולם למקום הזה, אנחנו לא צריכים עניין. דיו לעולם עמידה. דיו לעולם במובן שזהו, מיצינו את מה שצריך. עכשיו אנחנו מכילים את העולם כולו. ומרגע זה ואילך, רבי אלעזר מקבל, ועדיין קשה לו. הסיפור לא מסתיים שם. רבי שמעון ורבי אלעזר הולכים, זה החלק המפורסם של הסיפור, אבל שם הוא גם לא מסתיים, שם הוא מתחיל. הולכים ורואים זקן אחד עם שני הדסים, רץ בערב שבת עם שני הדסים. אלעזר מסתכל, תמה, ערב שבת, הדסים, חוזר, חקלאי. רבי שמעון ניגש ושואל אותו למה יש לו את שני ההדסים האלה, והוא אומר, לכבוד שבת. הוא שואל אותו למה שניים? והוא אומר לו, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. צריך להבין, ההדסים היו בדי הדס, ובבדי הדס אתם יודעים מה היו עושים. עם בדי הדס היו רוקדים לפני הקלה. זה המקור הראשון ללכה דודי לקראת קלה, שיופיע אצל תלמידי הארי בהבנת רשב"י 1500 שנה אחר כך. אז הקן רץ עם שני בדי הדס לקבל את הקלה. אז הקן רבי שמעון מתפעל ואומר לרבי אלעזר, אתה רואה בני כמה חביבין מצוות על ישראל? ואני מה זה כמה חביבין מצוות? לפני שיהודי מקיים מצווה הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. ואני מה פשט אשר קידשנו במצוותיו? סיפור, סיפור של שתי שניות. ולהבין את אשר קידשנו. סיפור נפלא על האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן פעם נכנס לביתו, והוא שמע את אשתו, את הרבנית, מדברת עם חברותיה, עם מישהי, והיא אומרת לה, מיימר, אתם יודעים מה זה מיימר? ביידיש, שלי, אבל שלי הכוונה היא בעלי. השלי, מיימר, מיימר. מישהו פעם אמר לי, אתם מכירים את הביטוי, בלי טענות ומענות. כן? וקורא ביידיש הוא, נו, יידישאיק, נו? און טיימס ומיימר. מישהו אמר לי שהפירוש המקורי של זה, זה און טיימס ומיימס. כשאנחנו עושים את ההסכם הזה, אחרי זה א', אל תטען טענות, וב', אל תגיד לי מיימר אמרה שלו. הרי אתה בסוף תבטל, תגיד לו, לא יכולתי לבוא, כי המיימר, מיימר בקיצור זה השלי. השלי. אז המיימר, בגלל זה, המיימר, אין מיימר, אין שמיימר. אתה קבנוס, אגב, זה הכל. און טיימס, און מיימס. טוב. אז הוא שמע את, הוא שמע את אשתו, אומרת מיימר. סיפור מדהים. והוא נתפס, תופס את המזוזה, הוא נתפס, והוא מתעלף. ואחרי שמהירים אותו, הוא אומר, הוא היה תפוס במחשבות, לפני כן. פתאום שומע אותו, אומר את מיימר. כשמהירים אותו, הוא אומר, בגלל אמירה אחת שאמרתי לאשתי, אני שלה. אתם יודעים כמה פעמים אני שלו? הבנתם מה זה אשר קידשנו במצוותיו? בגלל אמירה אחת אני מיימר. אין לי תואר. ואי אפשר לתרגם את זה. אין לי תואר. אני שלך. אשר קידשנו במצוותיו פירושו קידושים. מה זה קידושים? המצווה הזו שאני עושה, זה עוד מעט לשפוך אור על רשבי, אנחנו נגיע, כי רשבי הוא שתי קצוות, הוא הלמעלה ביותר, והוא הכי 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 למטה. אנחנו נגיע לזה, זה רשבי, זה המושג של ל"ג בעומר. רק כשמבינים את זה אפשר להגיע לנקודה הזאת. כשאני אומר מצווה, ואני אומר שהקדוש ברוך הוא מקדש אותי במצוותו. זאת אומרת שבמצווה מתרחשת פעולה של קידושין. מה פשט? המצווה הזו היא בעצם מימוש רצונו יתברך. היא לא עשייה שאני עושה כי אני הבנתי או לא הבנתי, וגם אם הבנתי זה לא רלוונטי. אם אני מבין את עניין התפילין, זה יפה מאוד. אני יכול 100 שנה ללמוד את עניין התפילין, וזה מאוד יפה. מאוד יפה. אבל זה שבתפילין צריכים להיות 4 פרשיות, והן צריכים להיות מרובעות, והן צריכים להיות שחורות, והן צריכים להיות בסדר הזה, זה כי זה רצונו יתברך. והוא נתן לי להידבק בו, אבל איך אפשר שאני אדבק באינסוף? איך קידושים כאלה יכולים להתרחש? כדי שיהיו קידושים הם צריכים להיות בין דברים דומים. אבל איך יכולה להיווצר קידושיות כזאת בין אין סוף לסוף? הוא נתן לי את עצמו, בלבוש של מצוות. המצווה היא רצונו. את עצמו הוא נתן לי בלבוש של מצווה. זה דבר מאוד 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 יסודי. זה שונה לגמרי ממה שאנחנו רואים לתפוס. אני אגיד לכם משנה, שנייה אחת, בסוף פרק ג' במסכת אבות בעל פה. כולם מכירים אותה, ובעתי אף פעם לא שמים לב מה כתוב. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? אני מדובר על מי שחוכמתו מרובה ממעשיו. לא מדובר על מי שחוכמתו, הכוונה החוכמות, חס ושלום, השטויות. חוכמתו, חוכמתו בתורה, חוכמתו מרובה ממעשיו. למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו, שנאמר והיה כערער בערבה וכולי וכולי. אבל כל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן ששורשיו מרובים וענפיו מועטים, שנאמר והיה כעת שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו, ולא ימיש מעשות פרי ולא ידאג מבצורת וכולי וכולי וכולי. אתם שמים למה כתוב פה? האדם המודרני לא מבין את מה שכתוב פה. כתוב פה ההפך ממה שכל אחד מבין. כשאני עושה פעולה, אני עושה אותה כי יש איזשהו רעיון. אז מה השורש ומה הענף? השורש הוא החוכמה והענף הוא המעשה, או ההפך. בעולם שאני מבין, בעולם אנושי, לא שייך למודל, בעולם אנושי, ברור שהחוכמה היא השורש לענף, שהוא הפעולה שבאה מתוך החוכמה. מקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות, זה ההיגיון. המעשה הוא הענף של השורש. איך אומר הרמב"ם? על פי הדעה תהיה האהבה. ברור. אתם שמתם לב שרבי אלעזר בן עזריה, זה מאותם משפטים במסכת אבות שכל כך התרגלנו אליהם, זה פלקטים על הלוח, אבל אף אחד לא שם לב מה כתוב. רבי אלעזר בן עזריה בא לעשות הפיכה. הפיכה. השורש הוא המעשה. כל מה שאומר על זה הארי זה ענפים. שמעתם מה הוא אומר? כל מי שמעשיו מרובין מחוכמתו דומה למי ששורשיו מרובין וענפיו מועטים. התהפכו היוצרות. אגב, תמיד תמתי, זה משנה כל כך יפה, אבל תמיד תמתי. אני מבין שהשורשים צריכים להיות מרובים מהענפים, ברור. אבל למה אתה לא יכול לצייר לי איזה עץ עם שורשים מרובים וענפים מרובים? מה, אי אפשר לצייר משהו יפה? כאילו, האידיליה זה שורשים מרובים וענפים מועטים? למה? מי שמבין בגינון יודע שהכי יפה זה כשזה מקוסח. ומה זה שורשים מרובים וענפים מועטים? שהוא יודע שהשורש הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא. רצונו של הקדוש ברוך הוא ארבע פרשיות בתפילין. במושג הזה התפילין של משה רבינו והתפילין שלי הם אותו דבר. ההבנה של משה רבינו בתפילין וההבנה שלי זה הענפים. כי פה אני מופיע. אתם תופסים את המושג הזה? זה מושג אדיר. זה מהפכת עולם. עוד רגע תראו שרבי שמעון בר יוחאי, שעוסק בסתרים של הסתרים של הסתרים, ושורף את העולם וחוזר למערה, הוא רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אבי אבות עולם המעשה. אחרי שהוא פוגש את הזקן, עכשיו אני רק אגמור את האשר קידשנו במצוותיו כדי שעכשיו זה יהיה מובן. הקידושים הם לא בחוכמה, הם במצוות. עכשיו אתם מבינים למה תמיד אנחנו רואים שמצווה זה מלשון צוותא. אשר קידשנו פירושו, הוא נתן לי פעולה, זאת מצווה, זאת מצווה מעשית. מה ההבדל בין הפרי הזה עם העולה לפרי הזה בלי העולה? שזה אין סוף שמתגלה בעגבנייה, וזה הסוף. זה קודש, ואת הקודש הזה הוא אפשר לי לחיות, לחוש, לממש, לחיות אותו כשאני מקודש במצוותיו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו. כלומר, אני יכול לחיות פה את הכל בעולם של קודש. אני יכול לחיות פה במציאות של קודש. אשר קידשנו עשה אותנו במציאות של קודש על ידי מצוותיו. וציוונו לעשות איף. אם השורשים הם המעשה, הם חייבים להיות מרובים. אגב, לא צריך כל כך הרבה פילוסופיה כדי להכיר את המציאות, כדי להכיר את ההיסטוריה, כדי להכיר את אבותינו ואת אבות אבותינו. מי שהחוכמה הייתה העיקר אצלם, לא שרדו את העולם. לא שרדו את הרוחות שבאו וניסו לעקור ולהפוך. הרוחות האלה באות דבר יום ביום. הרוחות האלה ניסו לחסל את יהדות רוסיה ואת יהדות תימן ואת יהדות ארצות אדמן, ניסו לחסל הכל. וכל העדויות, כל פעם זה מופיע בצורות אחרות. מי ששרדו אותם, לא היו תמיד, בלשון המתה, הדרשנים הגדולים. בדיוק כפו. כי להם יש שורש. והענפים לא מרובים מדי. כי כשהענפים מרובים מדי, זה נראה יפה העץ, אבל הם מרובים, תמיד תמדתי על מה מרובים, מרובים מהשורשים, הרי זה לא יחס של מה יש יותר שורש. אני הולך להגיד משפט קשה. כשהענפים מרובים, לא יפה להגיד את זה, הם מרובים מהקודש ברוך, אתה תופס יותר מדי נפח. תרגע כבר. אתה יותר מדי מסביר את הריבונו שלו. כבר לא יודעים מי עובד אצל מי פה. זה כל כך משכנע מה שאתה אומר? תשמע, גאון הקודש ברוך הוא אם הוא חשב על מהלך כזה. יש רבים כאלה שאתה מגיע לזה. אתה נתקע לפני. הרבה מאוד פעמים כשאתה אומר, תשמע, גאון הרמב״ם, אתה מתכוון להגיד, הוא חושב כמוני. לא יפה, אבל תחשוב כמה פעמים יוצא לך בלי להתבלבל או אם להתבלבל. זה נקרא וואי גאון. כשהמורה בכיתה א' אומרת, טוב, מצוין. מה היא מתכוונת מצוין? ממש מה שחשבתי. מה מצוין? מי אמר? מאיפה את יודעת? כשהענפים מרובים, אני אומר משפט לא יפה, הם מרובים מהמקום שאתה מאפשר לקדוש ברוך הוא להופיע. לאט לך. כסח ענפים ותוריד אף. ותן השורשים להיות תמיד מרובים מהענפים. כלומר, לא רק תוודא שהשורשים מרובים, תוודא שהענפים מועטים. תוודא שהענפים מועטים. בחוכמת התורה, זה עומק הדיון עם גדול תלמוד או גדול מעשה. דיברנו עליו יותר מפעם, אבל זה העומק. תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, זאת אומרת, המעשה הוא גדול. גדולתו של התלמוד היא כשהתלמוד לא מתנפח מעל המעשה. יודעים ממה מתפעלים מהאומות שלנו? ואמרו, רק עם חכם ונבון. חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. למה? למה הוא חכם ונבון? נו, המשך הפסוקים. כי מי גוי גדול? אשר לא אלוהים קרובים אליו וכולי. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. הם לא מתפעלים מההרצאות שלי על שבת. הם מתפעלים מהיכולת שלי לעשות תל כמו שמופיע בשולחן ערוך. והם מתפעלים מהיכולת להבין שהמעשה הוא השורש. ומכוח המעשה הזה מתברר את החוכמה. אתם מבינים את מה ראה רשב"י? את הזקן הולך עם שני הדסים ורוקד לפני הכלה. ואחד כנגד זכור, ואחד כנגד שמור. רשב"י אומר לרב לזר, תיזהר שלא נהפוך לזכור בלי שמור. ואז, מתחיל הסיפור של רשב"י. עד כאן כולם זוכרים, אבל פה מתחיל הסיפור. הוא מגיע אל העיר, כנראה טבריה. הוא שואל, מה יש לתקן פה? מה אפשר לעשות? תפרוש, מה אפשר לעשות? תגיד שיעור. לא, 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 מה אפשר לעשות? יש משהו בביוב, יש משהו, אפשר לסדר משהו? אומרים לו, יש. יש כאן מקומות שיש בהם ספק טומאה בקברים, לא יודעים בדיוק את המצב. זאת אומרת, כשהם אמרו לו את זה, אמרו זה טוב, ורשב"י יודע את כל התורה, הוא ייתן לנו פסק. אז הוא מסדר את המקום ופותר את שאלות ההלכה כדי שלכהנים יהיה מקום לגור. מה הוא עוסק בנדל"ן? כתוב בירושלמי שמה שאנחנו אומרים שרבי שמעון בר יוחאי, יש גמרא ידועה שמי שתורתו אומנותו, זה לא המושג שמוכר, מי שתורתו אומנותו, עוד מעט תראו מה זה, לא מפסיק לתפילה. אנחנו לא פוסקים כך. מסבירה הגמרא, מי זה שתורתו אומנותו שלא מפסיק לתפילה? רבי שמעון בר יוחאי ובנו. זה עונה על הקריטריון. רבי שמעון בר יוחאי לא מפסיק לתפילה. אומר הירושלמי, אבל ראינו שלתפילה לא מפסיקים. תשמעו טוב. תחשבו לאיזה השגות מגיע רבי שמעון בר יוחאי בתפילה. כל הכוונות של תפילות, כל הסודות של תפילות, זה הכל רשב"י. כל מה שיש לנו בתפילות זה רשב"י. לזה לא מפסיק. אבל מפסיק לעשיית סוכה ולעשיית לולב. זה לפי רשב"י. מפסיק לעשיית סוכה ולעשיית לולב. מדייקים שם המפרשים, רבי מביא את זה. לא כתוב מפסיק למצוות סוכה כדי להיכנס לשבת בסוכה, או מפסיק לנטילת לולב, אלא מפסיק מה? לעשיית לולב, לאגוד את הלולב. אין מצווה כזאת. מה, הוא לא יכול לתת את זה למישהו לעשות את זה? עשיית סוכה. אתם יודעים מה הרשב"י גילה לנו? שברגע שאתה קולט את הפנים של הפנים של הפנים של הפנים של כל דבר, אז התוכן הכי רוחני והמעשה הכי תחתון הם אחד. רשב"י מגלה שאין ניתוק בין העולמות. רשב"י פוסק שהכל הולך על פי הכוונה, ובעומק, בעומק, בעומק, הכוונה היא לא מה שאתה חושב, סידור הכוונות. יש פסיקה, לא יודעים שזה רשב"י. אין פרק בש"ס אומרים שאין בו רשב"י. יש פסיקה מרתקת שחייבים לעסוק בתורה כל היום. זה לא פסיקה, זה כתוב, לא ימו ספר התורה הזה מפיך היום עם הלילה. אז תשמעו שני דברים של רשב"י. אני רוצה להגיד שתי מחלוקות. שני דברים של רשב"י. דבר אחד שכולם מכירים. מחלוקת רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל המפורסם. שואלים איך אפשר ללמוד תורה ולקיים לא ימוס ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה, ומאידך להיות במקום של והספת בגניך. בא רבי ישמעאל ואומר, מה הכוונה, מה צריך לעשות? הנהג בהם מנהג דרך ארץ. ברור שצריך לחיות. אלא שכשאתה אוסף את הדגן ועובד ותורח ועושה, אתה צריך להנהיג בחיים שלך מנהג, בדברי התורה שלך תנהיג מנהג דרך ארץ. שהתורה שלך תהיה עם מלאכה, עם פנות. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, מה, אתה בכלל לא מסביר את הפסוק פה? מה שכתוב ואספת דגניך, זה לא חלק מהברכה. אלא זה המציאות כאשר נמצאים בגלות. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, ואם לא אז וכולי, ואספת דגניך, אתה חייב לעסוק בזה. אבל לעתיד לבוא, והוא לא אומר לעתיד לבוא, הוא אומר מה צריך להיות, וראו זרים צונכם. אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה? מה פתאום? הוא צריך לעשות, נו אז מה, לאן רשבי קורא לכאורה? לניתוק אמור. אי שוויון בנטל, נכון? ניתוק אמור, ניתוק, הוא חי בעולם, נכון? הגמרא מסכמת, רבים עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידו, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידו, יפה מאוד. על אותו פסוק שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה, בא רשבי ופוסק פסיקה אחרת במקום אחר. מעניינת מאוד. מה הפשט של הפסוק שאדם חייב ללמוד תורה? יומם ולילה. יודעים מה זה יכול לגרום לי? יש יהודים גדולים. יודעים מה זה יכול לגרום לי? זה ייאוש. אז מה הפשט והגית בו יומם ולילה? שלא יכול לעבור יום או לילה בלי שאתה עוסק בתורה. טוב, זה משנה. מוסיף רשבי ופוסק פסיקה של רשבי. שמי שלא יודע ללמוד תורה, יוצא ידי חובה, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה, בקריאת שמה של שחרית ובקריאת שמה של ערבית. מופיע בפוסקים שהכוונה יוצא ידי חובה, בפסוק ראשון הוא אומר שמה ישראל. ושמעתם את רשבי? במקום אחד רשבי פוסק, שמה פירוש לא ימוס ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה, איך בכלל אפשר לעבוד? ובמקום השני פוסק רשבי שמה פירוש לא ימוס ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה. יהודי אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בוקר וערב, קיים מצוות והגית בו יומם ולילה. אתם מבינים את רשבי? זה רשבי. רשבי אומר, המערכת לא מעניינת אותי. לא מעניין אותי שהרומאים בנו קשרים במרחצאות. מעניינת אותי מה הכוונה הפנימית שעומדת מאחורי זה. הכוונה הפנימית, הכוונה היא לא רק הכוונה שאתה מתכוון. זה מאוד עמוק. הכוונה הפנימית היא האמת הפנימית. כשיהודי אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, גם אם הוא לא יודע מה הוא אומר, הוא הוגה בתורה יומם ולילה, הוא מחזיק את העולם. המעשה שהוא עושה, הפעולה שהוא עושה, זה נראה לך נמוך, כי אתה מנתח את הדברים הערכתיים. אבל רשבי נמצא במקום אחר לגמרי. תורתו רשבי לומד במערה. מערה זה מקום מכוסה, מערה זה מקום מנותק, מרתק. בעברית מערה זה כמו המילה מערה. אתם יודעים מה זה לערות? זה לעשות ביחד. הקרובים היו מעורים, במעין, מעורים זה בזו וזו בזה. אצל רשבי אין מושג כזה שנקרא פנימיות התורה. גם אין מושג כזה הפנימיות של יהודי. יהודי זה הפנימיות שלו. רשבי לא עסוק באיך המערכת נראית. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. יש ביטוי מדהים שהרב קוק מביא אותו על חודש אייר. וכל פעם שאני נכנס אליו מחדש, אני מבין אותו בצורות אחרות לגמרי. היה לו ספר מגד ירחים, או חיבור קצר, מגד ירחים על החודשים. הוא אפיין את החודשים במשפט. את חודש אייר הוא אפיין במשפט הבא. הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבא. והצפונה העילאה. המרד, המלחמה, מסירות הנפש. והגבורה הצפונה של קדושי הקהילות. קדושי הקהילות זה מי שמתו על קידוש השם. קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, הנאהבים והנעימים, ועיקר המתות היו בימים האלה, ימי אייר. הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבא והצפונה של קדושי הקהילות מתחברות יחד באוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. אתם יודעים מהי הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבא? למסור את הנפש בפעולה הכי מעשית. להילחם ברומאים. להילחם. אתם יודעים מהי הגבורה הצפונה של קדושי הקהילות? למסור את הנפש, אז זה שאתה לא מאפשר לי להיות יהודי. אתם יודעים מה קורה לעולם החיצוני? הוא לא יודע לחבר את שניהם. אנחנו הדור של הבלוריות ברוח, אחרי הדור של הצון לטבע. שם אני גדלתי. הנתק הזה, החולני, הוא הנתק שמפחיד את רבי שמעון בר יוחאי. הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבא והצפונה של קדושי הקהילות מתחברות יחד באוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. רשב"י זה הכוח לחבר את הכל ביחד, לא כי יש לו כוח לאחד את הכל. כי הוא בחינת היחידה שבנפש. כי הוא במקור האצילי הזה, שבו הדברים עוד לא נפרדו בכלל. כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, אם כתר שם טוב לא עולה על גביהם, יכולים להיות סכנה. כמו שאני מפחד מהמגמה של הגשרים של רומי, אני מפחד מהמערכות. גם ממערכות שהשאיפה שלהם היא כהונה. גם ממערכות שהשאיפה שלהם היא תורה. ממערכות שהשאיפה שלהם היא מלכות. המערכת, האינטרס, האגו, הדהשתמש בתגה. המקום הזה שבו האין סוף שיש בתוכי קווה, כי בא לידי ביטוי איזשהו משהו חיצוני, מעטפתי. המקום הזה הוא המקום שבו לוחם רבי שמעון בר יוחאי. הוא נכנס למערה וכשהוא יוצא ממנה בפעם הראשונה הוא עדיין שורף כל נקודה כזאת שצועקת אגו. כל נקודה כזאת שבשביל חיי שעה מניחה חיי עולם. הם חוזרים למערה כמשפט רשעים בגיהנום 12 חודש. הם חוזרים למערה כדי לעבור את כל הדינים שיכולים להיות. וכשהוא יוצא בפעם השנייה מהמערה, הוא מגלה לנו את הכוח שלנו. הוא מגלה לנו שאנחנו בעצם הזקן שהולך עם ההדסים, והולך לקראת הקלה. הוא מגלה לנו מה זה אשר קידשם. הוא מגלה לנו מהי הפנימיות שאנחנו שוכחים כל הזמן בגלל המעטפות החיצוניות שאנחנו עוטפים בהם את עצמנו. הוא מזהיר אותנו מהאויב האמיתי שלנו. הוא מזהיר אותנו מההצלחה, מהמערכתיות, מהמעטפת. כשאדם זוכה להגיע למעטפת, כשהוא זוכה להגיע לכתר, זה זכות עצומה. אבל תופעת הלוואי של הכתר היא טוב שם טוב משמן טוב. השמן סף תופס נפח ואתה תוכל להשמיד את עצמך. תסתכלו מסביבנו. איך ההצלחה יכולה לייצר מערכות שמשמידות את עצמם. הן מפסיקות להביא את השם טוב, את האינסוף, את הביטול לנקודה הכי 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 פנימית. אני רוצה לסיים בתחושה שדווקא לא באה מאתמול בלילה במירון, אלא שבאה דווקא מאתמול בתחילת הערב. אתם הייתם בתהלוכות הילדים של חב"ד? אותי הטרידה תמיד מילה אחת, אני לפעמים אומר מילה חבדית, אבל מילה אחת שאולי תסביר משהו שאני לא ידעתי להסביר לעצמי. אולי תסביר מה אני מחפש במשהו, וידוי אישי קצת. הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, פיתח איזה משהו מאוד משונה, שמי שמכיר קצת את העולם החבדי, זה קודש קודשים, את הלג בעומר, את הלוחות הילדים של לג בעומר, את המכירים? פיתח את זה מאוד 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 מאוד. תמיד שאלתי, מה התהלוכות? מאיפה זה בא? מה פתאום מצעדים עכשיו? מי שככה, שליח חב"ד לקח אותו והראה לו איזה סרטי וידאו יפים, אחד היפים ביותר הוא התהלוכה לפני ששת הימים, בניו יורק. שהוא יוצא ככה מהבית, אחת התהלוכות הראשונות, זה התחיל בשנים ההם, ממש בהתחלה. ושמה נוצר המושג של חיילים וחיילות, וכל אחד הוא חייל בצבאות השם וחיילת בצבאות השם. הרבי עומד שם כמו רמטכ"ל והם הולכים, ויש שם גם צבא אמריקאי וגם הם חיילים. מצעד מאוד יפה מופיע. אני מזכיר שהיה מנהג של חץ וקשת נחמד. נו, מה הרעיון? ולדעתי השאלה באה משני כיוונים. קודם כל, מה הרעיון? שני, מי שנמצא במירון, הרגעים הכי פנימיים, אז מה זה רבי? כולם מסתכלים איך הרבי X, באמת, הוא שם מדליק את המנורה, את האש, זה קדושה כזאת. ומה עושה הרבי מלובביץ' בהפקות של חיילים וחיילות בגיל 8? זה גם, זה מסירות נפש קצת להתעסק בזה, מה זה פה, זה גן גני, מה הרעיון? מה הולך? אני מרשה לעצמי להגיד רעיון שאני לא יודע מקבלו אותו, אני לא יודע מאיזשהו מקום מקבלו אותו, אבל הוא ברור. אני דורק אותו סתם. יכול להיות שהוא חלום, אבל אני חושב שהוא נכון. אני לא יודע אם היה עוד אוהב ישראל כמו הרב לדור, את האהבה לכל יהודי, ההגעה לכל אחד. טוען לי שסבור שהוא אהב את, לא רק את יושבי ארץ ישראל, את מדינת ישראל, אותנו, כאן, פחות. אבל היו המון דברים שהוא פחד מהם, שהוא חלק, שהוא התווכח, מאוד 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 מאוד. יושבים כאן מבוגרים, ירושלמים. הצעירים בטח פחות זוכרים את זה. אני בכיתה ג' הייתי במצעד של אחרי מלחמת ששת הימים. יורים את המצעד, ירושלמים, אלה שהיו בירושלים, הטנקים ברחוב יפו. שנים אחר כך דנו על זה שזה כן בסדר ולא בסדר, וזה כן טוב ולא טוב, והמצעד, והמצעד, זה היה... אחרי זה הפך להיות למילה גסה, המצעד הזה. המצעדים. את האמת, הנוסטלגים והזקנים שבינינו, שהם מתמלאים ספרי בליל יום העצמאות, הם מאוד מתגעגעים למצעד. אחרי זה מלחמת ששת הימים, בהתחלה, מי לא היה שותף? זה לא בשביל לפגוע בירושלמי. מי יודע היום מתי יום ירושלים? חוץ מציבור מאוד מסוים. אמרתי פעם למורי ולוגי הרב גוכמן, אבל אמרתי לו, אני אומר לך בתנאי שלא תכעס. זה מבטיח לי והוא לא כעס. אמרתי לו, באמת לא, לא. אמרתי לו, הרי הנס שלנו ביום ירושלים, זה היה אחרי ליקוד גלים, באמת יפה שהחבר'ה מגיעים, שזה בתאריך הזה. אז אמר לי, מה אתה מתכוון? אמרתי לו, נניח שיום ירושלים היה נופל בחודשי הקודש יולי-אוגוסט. ולא היו מארגנים אוטובוסים מהאולפנות ומסניפי בני עקיבא וכו'. כמה מניינים היו? היו? תאמה. אתם יודעים מה עשה הרבה בשנה או בשנתיים שלפני מלחמת ששת הימים? הוא לא בא להתווכח, הוא לא בא לחלוק, זה לא עולמו. הוא בא להציע הצעה, שיכול להיות שאף אחד לא יביא אותה עכשיו, אבל זה מה שהוא רוצה להכניס. כשאני הייתי צעיר, האתוס היה מצדה. הרבי לקח את רבי שמעון בר יוחאי, ובמצעדים, הוא שם חיילים וחיילות בני שבע. ואת מרכזו של חודש אייר, הוא מיקד מסביב לזה. והוא אמר שהגבורה היא לאה של תלמידי רבי עקיבא והצפונה של קדושי הקהילות. התחברו יחד באוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. הוא אמר כדי שהמעטפות והמערכות לא יפילו אותנו, חובתי להכניס פה את רשב"י. חובתי לצעוק פה את השקט של רבי שמעון בר יוחאי. את השם טוב שעולה על גבי. הדרך שלי להציל את עצמי מכתר המלכות שזכיתי לו ומכתר התורה שזכיתי לו היא להעמיד את רשב"י. את רשב"י שיכול להיות שפונה אליי ואומר לי שזה בסדר שאתה מהרבים שעושים כרבי ישמעאל, אבל במקום הכי פנימי אתה צריך כל הזמן לשאוף להגיע לזה שהכל מכוון רק כלפיו. ובאותו רגע זה רשב"י שאומר לי שבפסוק הראשון של שמע בבוקר ובערב אני כבר יצאתי ידי חובת כל התלמוד תורה שיש בו. לקחת בדור הזה למרכזו של חודש אייר את רבי שמעון בר יוחאי. מי שניסה הלילה להגיע למירון, בבוקר עשיתי צעדות, אי אפשר לזוז. נכון? יש הבנה פנימית שגם כאשר כל המעטפות פתאום לא יודעות מה הן עושות עם עצמן. הגאולה תבוא מהאוצר הזה של הרזים של רבי שמעון בן יוחאי. בחיבור הדילך יפקון בני ישראל לגנות. כך כתוב בזוהר הקדוש, שכך אומר אליהו לרבי שמעון בן יוחאי, בחיבור שלך, בספר הזוהר, יצאו בני ישראל מהגלות. העולם מסביר בחיבור הדילך, כלומר בחיבור שחיברת בספר. אולי הפשט הוא אחר. בחיבור שחיברת, בחיבור שחיברת שבו גילית שהכל הכל הכל אחד, בחיבור הזה יפקון בני ישראל מגלותה. הגלות היא שאתה לא מצליח לחיות את החיבור הזה. בחיבור הדילך יפקון בני ישראל מגלותה. פתחנו ובזה אני עומד. באותו סיפור שמובא בתז על תלמידו של הארי שהיה אומר נחם בכל יום, וכשהוא אמר נחם בשמחתו של רשבי אמר לו הארי שרשבי מקפיד עליו, כי במקום הכי פנימי הזה של היחידה שבנפש אין חורבן. לשם מגיעים צריך ורק בעומר. את זה צריך לקחת משהו. הארי אמר לברום הלוי, ודאי שגם בשבת יש מקום של חורבן. מה, אנחנו לא אומרים את זה ברצה והחליצנו, לא מזכירים ישועות ונחמות? ברור שיש. אז אנחנו לא אומרים לכם. אבל אנחנו מדברים פסוקי נחמה. בימים טובים, ודאי. תספור עוד מעט, מי שעוד לא ספר, ספירת העומר. איך עונים הפוסקים, למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? כי כשאתה מברך ספירת העומר, אתה אוטומטית תזכר בחורבן שאין את ספירת העומר. אז איך תברך? ברור. אבל בל"ג בעומר אין מקום כזה. כי שם באוצר הרזים של רשב"י, יש את המקום הכי פנימי. שבו החורבן הכי גדול שיכול להיות שאני הכי אישי נמצא או נמצאת בו עכשיו. הוא לא קיים. ורשב"י מקפיד עליי אם אני מזכיר את זה. אתם מבינים למה ילדים הם המרכז של החנוכה הזאת, של החג הזה? כי רק אם אתה ילד, אתה יכול להבין את זה. או רק אם אתה ילד, אתה מבין שאתה לא תבין את זה. זה הל"ג בעומר. אין לו מקום לחתימה. לא אומרים תחת. אבל הוא הבסיס של הכל. הוא היחידה הזאת שבנפש, הוא המקור של המקור של המקור של המקור. שהאחד שנתגלה בו הוא כזה שממנו אתה יכול לצאת עם כוחות אחרים לגמרי. אחרים לגמרי. להאמין שבאמת יש מקום שבו מקפידים אפילו כשאתה אומר נחם. כשתאמר נחם ממחר, זה יהיה ממקום עליון שאפשר ממנו להתחיל לזוז. חלק א' של ל"ג בעומר היה רבי עקיבא. חלק ב' של ל"ג בעומר זה שנו מידותיי, לא שנו מידותיו של רבי עקיבא, שמידותיי תרומות ממידותיו של רבי עקיבא. ותיקחו אותי למרות שנראה כאילו אני לא יכול להיות שייך לך, כי בכלל לא באתי לדבר עליי. לא אני יכול להוציא את העולם ממידת הדין, אלא הנקודה הזאת שיש בך לבך, לבי. רבי שמעון בר יוחאי, ובזכותי דבר יוחאי, בעזרת השם, שנזכה באמת לגאולה שלמה במהרה בימינו.